הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
חיים נדלן, פודקאסט על השקעות, טרנדים וכל מה שחם בעולם הנדלן ובשפה שכולנו מבינים. בהגשת גיל גורביץ' ורוני כהן.
היי גיל, מה נשמע?
היי רוני, מצוין.
איך עברו החגים? לקחנו הפסקה של איזה שבועיים, הנה אנחנו שוב בפרק הרביעי כבר של הפודקאסט שלנו חיים נדלן.
אז היה חודש חגים, ננו בין חג לסופש לחג לסופש, זה לא נגמר, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לשגרה וכיף מאוד להיות פה בתוכנית בפרק הרביעי שלנו. תשמע, אחד הנושאים אולי המרתקים ביותר בשוק הנדלן ב4-5 שנים האחרונות זה כל הסיפור הזה של מיקסט יוז או עירוב שימושים, פרויקטים שמשלבים מספר שימושים שונים. אני יכול להגיד שאנחנו באזורים, רק ב4 שנים האחרונות יש לנו סדר גודל של 1,500 יחידות שנבנות בעולמות אלה של עירוב שימושים, ואם הייתי שואלתי את השאלה לפני 10 שנים כנראה שלא היה פרויקט אחד כזה.
כן.
אז מעניינתי לשמוע למה הדבר הזה קורה ומה זה בעצם עירוב שימושים.
קודם כל, כן, זה באמת נושא מאוד אקטואלי ומאוד מדובר. בוא נסביר לטובת המאזינים. עירוב שימושים, mixed use, כמו שאמרת, להבדיל מהפרדת שימושים, גישה בתכנון ערים ואזורים שדוגלת בשילוב של מספר שימושים או ייעודים של בנייה באותו מתחם, זה יכול להיות בנייה למגורים, לתעסוקה, זאת אומרת משרדים, מסחר, מוסדות ציבור אפילו, תעשייה קלה. עירוב שימושים יוצר סביבה חיה ושוקקת בכל שעות היום, ולא למעשה נותן איזושהי שעה מסוימת, נגיד מרדת החשיכה, 6-7-8 בערב, תלוי בשעון, של הפסקה של החיים, והרחוב נשאר חשוך ושומם.
אז מה, זה בעצם כל בניין שיש בו מגורים ואיזה מסעדה או בית קפה למטה זה עירוב שימושים?
בגדול, בהגדרה כן, אבל הרעיון של עירוב שימושים מספק פתרונות למצוקות קרקע, קודם כל, במרכזי הערים הגדולות, ובעצם הוא בעיקר לזמן הרב שכולנו או רובנו מבזבזים, בלית ברירה, בהתניידות שנדרשת בחיי היום, לעבודה, לפנאי, לבית ספר, לקניות, תחשוב על כמה זמן עבוד אנחנו יכולים לחסוך כשאנחנו למעשה נמצאים בדרכים, בדרך להוריד את הילד מהגן או לבית ספר, או לאסוף אותו משם, או אפילו שאתה רוצה לרדת אחר הצהריים לפגישה עם חבר בבית קפה. זה כל הזמן להתניע את האוטו, לצאת מהחנייה, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה. זה המון זמן שיכול להיפטר אם אתה חי בסביבת מגורים של עירוב שימושים, שאת רוב היהודים הללו אתה מקבל במרחק של נסיעה באופניים או הליכה של עד 10 דקות, בלי הצורך להתניע את הרכב, ובזמן הזה כולנו יכולים למצוא מה לעשות, מתחביבים ועד עבודה או בילוי עם המשפחה. בסוף היום, בעירוב שימושים מודרני יש דגשים מאוד קפדניים שנגחים בחשבון זמן גדול מאוד מראש, אם זה שילוב מסחרי, אז זה פריקה ופינוי השפעה. אם זה איסוף, כמו שאמרנו, למוסדות חינוך, איפה מורידים את הילדים ומה הדרכים לאסוף אותם, משתדלים מאוד מאוד לחשוב על הדברים האלה מראש, כך שהם לא יפריעו גם לדיירים. בסוף אנחנו זוכרים שעירוב שימושים אמור לשמש גם מגורים באותו מתחם. אז אם כל הפתרונות האלה ניתנים מראש, ואנחנו יודעים לתת לדיירים את השקט שהם צריכים מהמסחר, מהחינוך, מהתעסוקה, אנחנו למעשה נמצאים במקום שיש פה אזור עירוב שימושים במצב טוב, ביישום טוב. בסוף היום מדובר על אזור תעסוקה ומגורים, להבדיל ממה שקורה היום כשיש אזור תעשייה רחוק מאזור המגורים, שהייתה הפרדה בין אזורי מגורים, תעשייה או מסחר. היום אנחנו רואים את המגמה ששואפת בעיקר במרכזי העיר, בעיקר במרכז הארץ, לרכז את כל השימושים אלינו במתחם אחד.
אנחנו רואים הרבה שכונות באמת שנבנות בערים, שמתוכננות כשכונות מגורים, ויש את אזור התעשייה או התעסוקה שנמצא בסמוך, והאזור של המסחר וקניון נמצא בסמוך, אז הדבר הזה בעצם מכניס את כל השימושים האלה לתוך מתחם אחד.
נכון, אנחנו יכולים לראות, למשל, דוגמה לפרויקט שרובנו מכירים, את פרויקט מידטאון בציר בגין בתל אביב, ניתן לראות שם יישום טוב מאוד לעירוב שימושים, זה עובד שם מצוין, יש שם משרדים, מגורים, מלון, מסחר, ואפילו פנאי, מלא שם זאפה, ואיזשהו אולם ספורט. אבל לא רק בתל אביב, אנחנו יכולים לראות את זה בבאר שבע למשל, אפשר לראות פרויקט שנקרא הבלוק,
מכירים אותו, מצוין.
למעשה מתחם שהיה ישן, בניין מסחרי שלא היה בו יותר מדי הנאה, נקרא לזה, הפך לקומפלקס מודרני מאוד, שבו אפשר לראות גם מגורים וגם מסחר בכפיפה אחת, וזה עובד מצוין, נותן את המענה לצרכים של הדיירים במתחם וגם של הסביבה. הכל ברגל.
יכול להגיד שהפרויקט הזה שאתה מדבר עליו, פרויקט הבלוק, שבאמת שיצא לנו לעבוד בו ביחד, זה פרויקט שבו יש מגורים ולמטה מרכז מסחרי, והיה מאוד חשש שאם הדבר הזה יודע לעבוד בבאר שבע, הרי אם תשאל, אז רוב האנשים יגידו לך, עירוב שימושים, כן, זה יודע לעבוד בתל אביב, אולי בירושלים, אבל בבאר שבע זה לא בטוח יעבוד. אז אני יכול להגיד שהפרויקט הזה היום הוא הפרויקט עם המחיר למטר הכי גבוה בבאר שבע, שגם אותנו, גם אותי, גם אותך, עם הרבה שנים.
באמת, באמת.
וגם נבחר בשנה שעברה לאחד משלושת הפרויקטים האדריכליים היפים ביותר שנבנו במדינת ישראל, שזה בהחלט נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, שעירוב שימושים יודע לחיות גם במקומות כמו באר שבע, או בקריות, או לאו דווקא במטרופולין תל אביב.
חשוב גם לזכור שעירוב שימושים יכול להיות גם משהו יחסית פשוט. כולנו מכירים את רחוב אבן גבירול בתל אביב. אוקיי, באבן גבירול מה יש לנו? יש לנו למעשה בנייני מגורים, רובם לא גבוהים מדי, אמנם ישנים, למטה שורת חנויות שפונה לרחוב, אבל לא מדובר בקונספט המיושן ביותר שכולנו מכירים, של בניין עם שתי חנויות למטה, ואז יש לך אולי ירקן וחנות מכשירי כתיבה למטה, אבל אתה עדיין צריך לנסוע למכולת, אתה עדיין צריך לנסוע לכל שאר היהודים שאתה רוצה להשתמש במסחר, אבל לאורך כל הרחוב אתה יכול למצוא כמעט את כל בעלי המלאכה והשירותים שאתה צריך, כאשר לרוח הרחוב מפוזרים כמה בנייני משרדים, וכל הדיירים ברחוב הזה למעשה בהליכה רגלית, אבן גבירול, אתה יכול לגמור אותו ברבע שעה הליכה, בטח באופניים בכמה דקות, אתה יכול להגיע כמעט לכל מה שאתה צריך מבחינת פנאי ומסחר, קרוב מאוד למקום המגורים שלך.
אז רוני, אם אנחנו מציירים פה כזאת תמונה ורודה של מתחמי עירוב שימושים, זה הדבר הבא וזה הכל רק טוב, אז למה לא כל המתחמים הם מתחמי עירוב שימושים? והאם אין בזה גם דברים שיכולים להפריע, כמו למשל הרעש מהחנויות או ריחות או דברים כאלה שיכולים להפריע למגורים ולהפך?
שאלה מצוינת. תראה, אנחנו קצת נקרא לזה late adapters בישראל. אנחנו מאמצים מגמות שמגיעות בעיקר מעולם המערבי קצת מאוחר, אבל גם בישראל בשנים האחרונות המיינדסט, התפיסה והמודעות השתנתה מאוד. יותר ויותר אנשים מבינים שמדובר במהפכה, והארגון החדש של המרחב שלנו קרוב למקום המגורים, מביא לשיפור באיכות החיים של התושב. למעשה, על ידי יצירת תשתית של מרחב עירוני פעיל לאורך כל שעות היום, רצו במגוון הזדמנויות של לימודים, תעסוקה, מסחר, פנאי, שירותים, וכמובן נגישות תחבורה ציבורית, שהיום אנחנו כבר ממש עדים לסיומת, אני מקווה שתוך שנתיים כבר אנחנו רואים פה את הקו האדום לפחות פעיל. אז אם אנחנו מייצרים מרחב אורבני מאוזן, שבו יש שימושים מסוגים שונים, שמשרתים את כל האוכלוסייה שגרה בסביבה שלהם, כשזה נעשה נכון, זה הופך את הרחוב או את הסביבה שלנו למקום שכיף לבלות בו, להסתובב, לשוטט, להפוך אותו למרחב ספונטני, ובזה בניגוד לתחושה הסטרילית של למשל שוטטות בקניון. אתה יוצא מהרחוב, נכנס לקניון, יש לך חנויות, אתה עדיין לא נמצא באזור שיש בו את כל השימושים וכל השירותים שאתה צריך.
לגמרי.
גם בעיניי זה מאוד מאוד נכון, זה עדיף על פני אזור שינה ואזור עבודה, שאתה צריך להתניע את הרכב, מהעבודה לאזור המגורים שלך, כשבבוקר אתה שוב נכנס לרכב נוסע לאזור תעסוקה.
אני חושב שגם מדובר פה בסוג של win-win situation. אנחנו מדברים הרבה מהצד של המגורים, שהם יכולים ליהנות מזה שיש בית קפה למטה, ואולי חדר כושר, ואולי גם הגן של הילד הוא בתוך הבניין, וזה בהחלט יכול לחסוך, ודיברת על זה בהרחבה מקודם, יכול לחסוך הרבה זמן. גם למסחר וגם למשרדים, העובדה שיש לבית קפה למטה, את הקהל הטבעי שיורד מהבניין, ואת הסכום הראשון שנכנס לקופה בבוקר, אתה כבר יודע בצורה די מובטחת שיש לך כמה לקוחות קבועים מהבניין, וגם למשרדים שיש כמה דיירים שגם באים לעבוד במשרד, בהחלט זה גם, זה טוב גם לשימושים האלה. אז אנחנו מדברים הרבה בפודקאסט שלנו על ההשפעות של הקורונה, איך הקורונה משפיעה על כל מיני תחומים, האם גם לקורונה הייתה השפעה על העולם של עירוב שימושים, יש יותר פרויקטים, פחות פרויקטים, מה זה עשה בעצם?
קודם כל כן, אבל באופן כללי בשנים האחרונות התחזקה מאוד המגמה של עבודה מהבית, ותקופת הקורונה רק הגבירה כמובן את הדרישה להספקת חללי מגורים שמותאמים לעבודה מהבית. רוב העובדים מרחוק משתייכים היום לתעשיות המידע, הידע, הטכנולוגיה והשירותים, אבל עד לא מזמן דובר על עירוב שימושים של מסחר ותעסוקה ליד מגורים, או בחפיפה אחת עם מגורים. עכשיו מדברים כבר על שילוב של שטחי ציבור, כמו גני ילדים, מתנסים, בתי כנסת או מועדון לקשיש, קרוב או בתוך מבנה מגורים. זאת אומרת, זה לא רק עירוב שימושים של מסחר יחד עם מגורים, ואו משרדים ליד מגורים. מדובר על כל האקוסיסטם האלה של החיים במהלך 24 שעות של יממה, שאנחנו אמורים לראות, לפחות כרגע במרכזי הערים, פתרונות של הכל קרוב במרחק של, אומרים שהאידיאל הוא בין 300 קילומטר עד 1000 מטר, אני אומר בהליכה של 5-8 דקות, או בנסיעה באופניים של 2-3 דקות, אם הדבר הזה קורה, זה שיפור אדיר באיכות החיים. בוא גם לא נשכח את כל הסיפור של איכות הסביבה, כשאנחנו לא מתנים כל כך הרבה רכבים, כל כך הרבה פעמים, לכל כך הרבה יישומים במהלך היום, אנחנו חוסכים פעמיים.
חשוב מאוד.
יש עוד אלמנט אחד שחשוב מאוד לדבר עליו, גיל.
אוקיי.
זה כל נושא הצפיפות. אי אפשר להתעלם משני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, קצב גידול האוכלוסין, אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט הקודם שלנו, אחד לפניו, ב-2050, שזה לא עוד הרבה זמן, אפילו מעט במונחים של תכנון ובנייה, מדינת ישראל אמורה להפוך למדינה הצפופה ביותר בעולם המערבי. וקצב הילודה, במקביל או בנוסף לזה שאנחנו מבינים שיש מצוקת קרקעות באזורי הביקוש, שני הנושאים האלה מאוד מאתגרים מתכננים בארץ כבר כמעט 20 שנה. איך לייעל את השימוש במשאב הקרקע המוגבל ולייצר צפיפות בנייה גדולה, שבין היתר גם משאירה את חופי הים פנויים למשל ואת שמורות הטבע פתוחים. כשאנחנו מנסים להרוס את הדבר הזה נכון, והמתכננים יושבים על המדוכה כבר, על כל פרויקט היום כבר שנתיים, שלוש או אפילו חמש לפני, אם מייצרים עירוב שימושים נכון בתכנון עירוני, רמת החיים עולה, על אף שזה כאילו לא מסתדר, כי צפוף יותר, אבל רמת החיים עולה. מי שמחפש לגור בטבע על חצי דונם כשאין שכנים מסביבו, יש מקומות גם בארץ לעשות את זה. הרוב מחפשים את האזורים העירוניים, וזה הפתרון. עירוב שימושים מודרני מאוד.
אז יכול לתת אפילו דוגמה למה שאתה אומר, איך על קרקע, שהיא קרקע מאוד יקרה, באחד המתחמים שגם אנחנו מכירים היטב שנינו, פרויקט אקסצ'יינג' ברמת גן, פרויקט של חברת אזורים של דר משווקת.
צומת אלית.
בצומת אלית, שזה קרקע באמת מאוד מאוד מבוקשת בכניסה לתל אביב, מתחם הבורסה. אנחנו בונים שני מגדלים מאוד גבוהים של 55 קומות כל אחד, בניין מגורים ובניין משרדים, שמה שמקשר ביניהם זה סדרת מסחר שנמצאת בחלק התחתון, ובבניין הזה יהיה גם חדר כושר וגם בריכה וגם מתחמי עבודה, וכמובן מסחר מאוד פעיל למטה, ואפילו שטחים לשימוש הציבור שיכולים להפוך לגני ילדים, ככה שמישהו שקם בבוקר, יורד למטה, שותה את הקפה, הכל נמצא באותו מתחם,
נכון.
עושה אימון בחדר הכושר, הולך למשרד שנמצא, לא רוצה אפילו מעבר לכביש, כי לא צריך לעבור אפילו את הכביש, מעבר למעלית.
מעלית. ואנשים מגיעים בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, זה כבר לא, פעם זה היה אילוץ. אני אגור מהסדרת חנויות, אני אגור ליד מרכז מסחרי. לא, כאן מגיעים מבחירה, כי מבינים גם את המצוקה של הזמן שיש לנו ביום יום, וגם באמת את היתרונות שבקרבה לכל אותם שירותים ומוסדות.
אז דיברנו על העובדה שפרויקטים של עירובי שימושים באופן המודרני שלהם, יודעים להתקיים, אבל השאלה אם יודעים להתקיים בכל תא שטח או בכל עיר בישראל אפשר לעשות פרויקטים כאלה, או שזה משהו ששמור רק לאזורים מסוימים, בעלי אופי מסוים?
שאלה טובה, לא בטוח שכנראה שכרגע אין אליה תשובה חד משמעית וברורה, אבל אני אספר לך שלפני כמה חודשים השתתפתי בוועידה גדולה שהתקמה בירושלים, שבה במשך יומיים דנו בכל נושא התחדשות עירונית. חלק מהדוברים שם הביאו חשש או אפילו ממש התנגדות למגמה הזאת. למשל, מנכ"ל החברה הכלכלית בני ברק, בא ודיבר בגלוי לב ואמר שלעיר בני ברק עירוב שימושים לא ממש מתאים. למה לא מתאים? הוא בא ומתאר את המנטליות שלמעשה בני ברק היא מוניציפלית עיר, אבל היא במנטליות של כפר. זאת אומרת, שם אי אפשר לקיים את המרקם של החיים במגדלי מגורים. זאת אומרת, אני מניח שזה גם מטעמים של שמירת שבת ומעליות וכו', אבל גם באופי של התושבים בעיר, כבר יש חיי קהילה, ואין עירוב שימושים לא יהיו לו כבר יתרונות. מה שהוא כן אומר שכבר היום בפרויקטים של תמ"א 38, שהתחדשות עירונית ברמה בסמכות מקומית, העירייה דורשת הקצאה לבני ציבור. מבני ציבור בקומת קרקע, זה אומר זה יכול להיות גן ילדים באמת, או בית כנסת. אבל גם כאן זה עירוב שימושים, בתצורה טיפה אחרת, אבל זה משהו שהוא מתקיים. היו שם עוד דוברים, שמבחינתם אכן עירוב שימושים הוא פתרון יעיל ונכון, אבל רק שמשתמשים בו נכון, והם הקפידו מהפן התכנוני לבוא וגם המשפטי, לבוא ולנסות להטריע מראש על הצורך בפתרון משפטי או קנייני, זאת אומרת, ברור שכשאני גר במגדל מגורים, ומתחתה יש מרכז מסחרי, אני לא אמור לסט בעלויות של ההחזקה, של הניקיון ושל החשמל על הקירור של החנויות.
הנקודה חשובה.
כפי שאני גם לא אמור להיפגע מכל מה שקשור בכניסה לחנייה, ביציאה לחנייה, מהפריקה והטעינה, הדברים האלה נפתרים מראש היטב, וזה חי מצוין בפרויקטים של עירוב שימושים מודרניים.
אז בדרך כלל, בפודקאסטים האחרונים שלנו, אנחנו נוהגים לקבל שאלות מהבית, ויש הרבה מאוד שאלות, אבל בפרק הזה החלטנו לעשות לכם איזה הפתעה ולהביא אורח מיוחד, אז רוני, בבקשה.
כן, נכון, אז אני רוצה לצרף לדיון הזה אורח מכובד, אדריכל גיל שנהב, שנמצא איתנו על קו הטלפון. גיל הוא אדריכל ותיק מאוד ובעלים של משרד אדריכלים כנען שנהב. היי גיל, מה שלומך?
שלום חברים.
רק אומר שאדריכל גיל שנהב נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון מרחוק, אבל מכיוון שהוא ותיק מאוד בתחום, במשרד אדריכלים כנען שנהב מטפלים בעשרות פרויקטים כבר עשרות שנים, בכל שכונות המגורים, חלק גדול מהם התחדשות עירונית. נשמח לשמוע קצת התייחסות שלך על התחום הזה של עירוב שימושים, גיל.
תראו, עירוב שימושים זה הדבר הכי חם היום בעולם התכנון והבנייה, אבל למעשה זה אולי הדבר הכי ותיק ועתיק בתחום. לפני יותר מ-100 שנה, כל הבנייה בעולם הייתה בעירוב שימושים. לא היה אזור של מגורים, ואזור של תעשייה, ואזור של מלאכה, ואזור של מסחר, וכדומה. בכל הבניינים היה מסחר בקומת קרקע, חנויות, אם היו משרדים, הם היו בדרך כלל בקומה הראשונה, המשפחות גרו למעלה, אם היה להם בית מלאכה, הוא היה בחצר.
כן.
בתחילת המאה ה-20, היה רעיון מהפכני של איזור, זונינג, והרעיון היה של התנועה המודרנית לשפר את איכות החיים בערים היחסית תעשייתיות ולשפר את איכות האוויר וכדומה, והחליטו שיהיה אזור אחד למגורים, אזור אחד למסחר, אזור אחד לתעסוקה, אזור אחד לבילוי וכדומה. ובעצם הערים שאנחנו רואים היום, אנחנו חיים בהן, הן פחות טובות מהערים ההיסטוריות שזנחנו. אנחנו רוצים שעיר תהיה חיה, תוססת, מלאת חיים, שאפשר ללכת ברגל לכל מקום. הערים שאנחנו חולמים ומתגעגעים אליהם, כמו רומא, פריז, לונדון וניו יורק, הם ערים שהכל קורה בהם במקום אחד. אתה לא צריך לנסוע ממקום אחד למקום שני בשביל לקנות משהו, או בשביל ללכת לעבודה, או בשביל לגור, או ללכת לתיאטרון. אתה חי באזור שמספק לך את כל הדברים. ולכן התחילה תנועת נגד מאוד מאוד חזקה בעולם, שכמובן מגיעה לישראל, של עירוב שימושים, דהיינו באותו תא שטח, באותה שכונה, באותו מרחק של 10 דקות הליכה ברגל, אפשר יהיה גם לגור, גם לעבוד, גם לקנות, גם לבלות, לעשות ספורט, ללכת לבית ספר, זה ישחרר אותנו מהתלות האינסופית ברכב הפרטי, וממה שאנחנו חווים היום, פקקים אדירים, שמשפחה גרה בעוד השרון עם שני בני הזוג עובדים בתל אביב, אז הם עומדים משהו כמו בין 4 ל-5 יום בפקקים. פשוט לא סביר.
כן, כן. הזכרת קודם כמה ערים שכולנו מכירים מהעולם. אתה יכול לומר היום בארץ להערכתך, בטח ממה שאתה מכיר, מכלל הפרויקטים שמקודמים היום, כמה מהם באמת תחת הרעיון של עירוב שימושים? האם זה השתנה לעומת מה שהיה לפני 5 שנים בארץ?
תראו, עירוב שימושים אנחנו חווים בעיקר במרכז תל אביב, מרכז ירושלים, חלקים של חיפה וכדומה. ערים שנבנו בתחילת המאה ה-20 ואולי אפילו חלקם לפני, כמו יפו, ירושלים, הם ערים שנבנו עוד לפני התנועה המודרנית, והן מהוות תשתית מצוינת להמשך הפעילות, כי התוצאה של תכנון שהוא לא בעירוב שימושים, זה הפרברים, בשביל קרטון חלב, אתה צריך להטמיע את האוטו. זאת אומרת, אנחנו מייחלים לשינוי דרמטי,
כי לסיפור הזה של עירוב שימושים, אנחנו רואים את זה באמת בשנים האחרונות, יותר ויותר פרויקטים בישראל, נעשים בעולמות של עירוב שימושים, האם זה כתוצאה מאילוץ, או כתוצאה מזה שיש ביקושים מאוד גדולים למתחמים האלה?
עירוב שימושים, אנחנו מדינה אולי הכי קטנה בעולם המערבי, עם הילודה הכי גבוהה בעולם המערבי, ובעוד 20 כמה שנים אנחנו עלולים להיות המדינה הצפופה ביותר בעולם. אתה נמצא במחסור כלשהו, בכל מוצר, בכל חומר גלם, קרקע במדינת ישראל היא חומר גלם הכי במחסור שיש. מה שאתה רוצה לעשות זה לנצל את חומר הגלם בחוכמה. לנצל בתבונה את משאב הקרקע במדינת ישראל, זה הדבר הכי משמעותי. ולכן עירוב שימושים מאפשר לנו לעשות את זה. עשו חשבון קטן, כל גני הילדים שבנויים בקומה 1, מקסימום 2, על חצי דונם, דונם, בכל הרחבי גוש דן. חברו את כל השטחים שלכם, סתם דוגמה קטנה. אתם תמצאו שיש מאות ואולי אלפי דונמים שהם משרתים 4-5 שעות ביום. וכל האוויר מעליהם הוא אוויר מבוזבז, והקרקע שלהם היא קרקע שהיא לא מנוצלת. אם תלכו ככה ותראו שמרכזי הקניות, ומרכזי התחבורה, ומוסדות החינוך, ומוסדות הספורט, הם כולם יושבים על קרקע בלעדית להם, משרתת שימוש אחד בלבד ולא עוד. למה זה צריך להיות ככה? יש מדינות שזה קיים שם כל השנים, כמו יפן למשל. בטוקיו אין דבר כזה מגרש ריק. תמיד יש עליו משהו מעל הקרקע, משהו מתחת הקרקע, ושימושים שונים שמאפשרים לנו לפעול 24 שעות ביממה. זה גם בריא יותר, תחשבו על אותם אזורי תעסוקה שבלילה הם ריקים, והם מגנט לפעולויות שליליות. אם באותם אזורי תעסוקה היה גם מגורים, והיה אזור בילוי כמו שצריך, והיינו צריכים את המשטרה ואת האכיפה, זה היה קורה לבד.
כן, אני מכיר איזשהו מודל שאני חושב שהתפתח בברזיל, שבו חייבו בזונינג או בטבעות, בתוכניות מתאר, שכונות מגורים שלמות שתכננו במקור כשכונות מגורים בלבד, די חייבו אותם להכניס גם אזורי מסחר, על מנת שלאורך כל היום תהיה פעילות חיובית, ותהיה תאורה בחוץ, ואנשים יסתובבו ברחובות, ולא שבשעה 7 או כשיורד החושך, כבר לא נעים ללכת בחוץ.
נכון.
גיל, כמי שמתכנן הרבה מאוד שכונות, או מתחמים של עירוב שימושים, איזה דברים צריך להכניס לתוך הקלחת הזאת, כדי שהמתחם יהיה מתחם מוצלח, בכל מה שקשור לתכנון?
אני חושב שזו שאלה סופר חשובה בקונטקסט הזה, כי להגיד כמה טוב לעשות משהו, זה נהדר וזה קל, חשוב לדעת ממה להיזהר, ואיפה נקודות התורפה של רעיון כזה. אם אתה לא מתכנן מראש, בטאבה, בתוכנית הבינוי ובתוכנית המתאר של הפרויקט, את הפרמטרים הנחוצים, כדי שכל אחד מהשימושים השונים שנמצאים בפרויקט יקבל את המענה לצרכים שלו, אתה עלול למצוא את עצמך בפני שוקת שבורה, ואני אתן דוגמאות. תחשבו על פרויקט שיש בו מסחר, תעסוקה ומגורים. פרויקט פשוט, עוד לא הכנסנו את המלונאות, עוד לא הכנסנו בית ספר, המסחר צריך נידוף, צריך ערובות כדי שהסטייקיות והמסעדות יוכלו לפלוט את האוויר הריחני כלפי מעלה. הוא צריך להיות מתוכנן לעבור את כל השימושים השונים עד לגג העליון. התעסוקה משתמשת במזג אוויר בשעות אחרות ובצורה אחידה לעומת מגורים שרוצים שימוש אינדיבידואלי במזג האוויר. חניון לתעסוקה במשרדים מחייב בדיקת תא מטען עם שומר בכניסה. לעומת זאת, אם יש לי דירה, דבר אחרון שאני רוצה זה להמתין בכניסה לחניון אחרי 20 או 30 מכוניות שעוברות בדיקה, כי יש לי שלן. זאת אומרת שאם אנחנו לא נותנים לכל שימוש ושימוש מראש את האלמנטים הנדרשים לו, אז אנחנו ניתקל בכאוס ויותר גרוע מזה בקונפליקטים בין השימושים השונים. אנחנו ב-CTBOG ישראל, המועצה הישראלית לבנייה גבוהה ובנייה עירונית, לומדים ממה שנעשה בעולם, איך פרויקטים כאלה אנחנו מבקרים בהם באופן אישי, רוני, גם אתה הצטרפת לאחד השיעורים האלה.
נכון,
בניו יורק, נכון. איך הפרויקטים האלה מתפקדים לא רק מבחוץ כמה שהם שייני, אלא בקרביים, איך המערכות עובדות, איך הניהול הולך. דבר שני, אנחנו משתמשים בחברות ניהול, כדי שהם יעזרו לנו לאפיין מראש את הפרויקט, על מנת שכל אחד מהיהודים והשימושים השונים יקבל את המענה שהוא צריך כדי לתפקד.
בראש.
ולבנות מראש את הקונפליקטים.
ברור. גיל, תודה רבה. למדנו המון. אני חושב שפקחת את עינינו בעוד כמה זוויות בכל מה שקשור בעירוב שימושים.
תודה רבה לכם, נגענו בקצה המדרגה.
גיל, תודה רבה, היה מרתק.
תודה, תודה, נשתמע.
להתראות.
טוב, אז אחרי הדברים החכמים האלה של גיל, בואו ניתן כמה נקודות לסיכום. עירוב שימושים הוא שילוב של מספר יהודים מלבד מגורים באותו תא שטח עירוני.
יש היום מגמה הולכת וגדלה של פרויקטים לרבות בהתחדשות עירונית הכוללים עירוב שימושים.
הצפיפות בערים בכל העולם הולכת וגדלה, ואנחנו גם בישראל צופים עלייה מאוד מאוד גדולה בצפיפות עקב ריבוי אוכלוסין.
עירוב שימושים זה העתיד העירוני החדש. עירוב שימושים שמתוכנן ומיושם נכון, גם אם הוא צפוף יותר, נותן מענה לצרכי היום-יום של התושב בכל שעות היממה. מגורים, עבודה, קניות, פנאי, חינוך ועוד, וזאת במרחק הליכה או רכיבה על אופניים.
נכון מאוד. אז עד כאן חיים נדלן, תודה לך גיל.
תודה רוני.
תודה לכם המאזינים על ההקשבה. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות שמעניינות אתכם דרך הקישור בדף הפודקאסט שלנו. באתר עושים היסטוריה, ובסוף כל פרק נביא את השאלות של המאזינים וננסה לענות עליהם. כל הפרקים שלנו זמינים באפליקציית עושים היסטוריה ובכל אפליקציית הפודקאסטים. נגיד תודה גם לדור שפיר, עורך התוכנית. תודה לכם, ניפגש בפרק הבא.
ביי להתראות.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.